אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג. פודקאסט שכולו אפל, שיחות, מחשבות, דיונים, דעות שלי. אני אומר ניניו, זהו פרק 044 של אפלוג, היום ה-9 לפברואר 2021. היום בתוכנית, בשבוע שהוא יותר חלש מהצפוי, הרבה ידיעות אבל, לא המון, הרבה ידיעות, קצת חדשות, קצת שמועות, כמה בונוסים מעניינים, כי יש לנו זמן לזה. ובואו נתחיל בלי לבזבז הרבה זמן, נעשה זאת תוכנית קצרה ולעניין. אתם בשידור חי אם אתם צופים בנו ביוטיוב או בפייסבוק או בטוויטר וטוויץ ועוד כל מיני מקומות. ניתן להצטרף אלינו גם כן בצ'אט, לשאול שאלות בכל הפלטפורמות שציינתי הרגע. תכתבו כנראה הודעה ונראה אותה על המסך. אתם יכולים לשאול שאלות, לענות, להגיב, מה שבא לכם בעצם. אם אתם שומעים אותנו כפודקאסט, אתם יכולים להירשם בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם רוצים, אפל, ספוטיפיי, דיזר, ובעצם כל נגן אחר, כל הפרטים יהיו בעמוד הפרק. עמוד הפרק הזה ספציפית יהיה באפלוג, applog.rafi.media/044, כי זה מספר הפרק. אז בלי לבזבז זמן, בואו נתחיל ישר עם המדור הראשון שלנו, שהוא שאריות, זה קצת יותר טוב ממה שזה נשמע. אז השאריות הראשונות והיחידות שלנו, כמסורת שבועית כבר, זה כמובן על הרכב של אפל. אז אחרי הרבה שמועות חוזרות ונשנות לגבי שיתוף פעולה עם יונדאי, ושיונדאי זה בעצם קיה, קיה היא הזרוע המבצעת, או לפחות של חלק מהדגמים, אז היא קצת סופחו מה שנקרא מים על המדורה, כיוון שבדוחות הרבעוניים שיונדאי, חייבת להוציא וחייבת להגיד שמה את האמת מן הסתם, היא הודיעה קבל עם ועדה שאין דיונים או הסכמים עם אפל בנוגע לייצור רכב, וגם אם היו כאלה הם לא רלוונטיים יותר. כמובן שזה לא או מצב הסופי המוחלט, הכל יכול להשתנות כמובן, אבל כרגע כנראה שהדברים האלה כבר התמסמסו ונעלמו להם, אז כל התקוות שלנו לגבי הפלטפורמה שדיברנו על זה, פלטפורמה חדשה של יונדאי לרכבים ושל קיה והקמת מפעל בג'ורג'יה, כרגע כנראה מה שנקרא בהקפאה או בהמתנה, שוב אבל הכל יכול להשתנות, אני חושב שאנחנו עדיין רק בצעדים הראשונים של אפל ועולם הרכב שלה מבחינת למצוא מהשותפים, היום שמעתי שמועות על רנו, אולי תהיה שותפה טבעית לזה, לא יודע מה טבעי ברנו, אבל בסדר. בקיצור, אנחנו נמשיך כנראה לשמוע על עולם הרכב של אפל עוד הרבה הרבה בהמשך, זה כרגע המצב, יחד עם ההודעה הזאת על הדוחות הרבוניים, גם בלומברג הודיעו, שהמקורות שלהם אומרים שהשיחות האלה הוקפאו או לא רלוונטיים יותר, אז אנחנו לא יודעים מתי השיחות האלה ימשיכו. נו טוב, אז בואו נמשיך למדור הבא שהוא חומרה, תוכנה ושמועות. הידיעה הראשונה שלנו בחומרת תוכנה ושמועות וכו', זה על הבטא האחרונה שיצא ל-iOS ו-iPadOS 14.5, היו כל מיני שינויים, זה בטאות, אני לא אוהב לדבר כל כך על בטא עד שזה יוצא, אבל פה היה ממש ידיעה מעניינת, השווה להתעכב עליה. לראשונה, כנראה אפל תאפשר לכם לשנות את שירות המוזיקה שיהיה ברירת המחדל בעוזרת הקולית שלכם בסירי. עד עכשיו אם ביקשתם לנגן שיר או פלייליסטם בא לכם, פליי מי גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בי שלמה ארצי, אז היה עולה לכם רק אפל מיוזיק, זאת האפשרות היחידה, אם השיר היה שם, זה היה מנגן את זה, וזהו. אז עכשיו יהיה אפשרות, בפעם הראשונה שתבקשו מסירי לנגן לכם שיר, או כנראה אלבום או פלייליסט, לא בטוח מה ההיקף, כנראה כרגע זה שיר ופלייליסט, שירי תשאל אתכם, אפשר לראות פה אולי על המסך, שירי תשאל אתכם, באיזה שירות אתם רוצים להשתמש. זה יהיה כמובן אפל מיוזיק, אבל זה יכול להיות גם אפליקציות פודקאסטים, דברים שעד היום לא בכלל אין להם אפשרות של ניגון כזה מעוזרת קולית, וגם ספוטיפיי. כרגע, לפחות על פי אדם אחד שכולנו סומכים עליו, פדריקו וטיצ'י, ספוטיפיי עובד, ועובד טוב, ועובד טוב, כמובן שברדיט זה היה לראשונה, אבל עדיין נראה שזה עובד בסדר גמור, פשוט תבקשו, וגם אחרי זה אפשר לבקש מסירי, לשנות את הברירת מחדל, וזה ישתנה גם כן בהמשך. כרגע נראה שזה עובד, וזה מגניב, הרבה אנשים חיכו לזה. כרגע זה ב-iOS ו-iPadOS, אני חושב שאולי זה קיים כבר בהומפוד, או זה יגיע להומפוד, אבל בכל מקרה זה מבורך, זה עוד קצת על הפתיחות של אפל, אבל בואו לא נהיה תמימים, זה לא רק מה שנקרא מאהבת מרדכי, זה יותר משנאת אמן, בכל מה שקשור להימנע מתביעות עתידיות בנוגע למונופול, שבעצם בגלל שהם גם ישפקו לכם את החומרה והתוכנה וגם בשירות המוזיקה, אפל תכריח אתכם להשתמש רק במוזיקה שלהם, אז פה הם אנשים כנראה להימנע מזה, והם פותחים כאילו את התחרות גם לספוטיפיי, אני מניח שיהיה מספיק אינטרסים כדי שתישארו עם אפל מיוזיק, לפחות בקטע הזה. הידיעה הבאה היא כבר על שמועה של חומרה, שמועה מאוד מעניינת, שמדברת על משקפי המציאות המדומה של אפל. כן, אמרתי מדומה, לא רבודה. אתר בשם The Information, אתר מאוד מכובד בסך הכל, לא היה לו הרבה טעויות, זה אתר בתשלום, יש בו כמה אנשים מאוד מכובדים שעובדים פה, שבעצם מדווחים ידיעות שמיועדות לתעשייה, מיועדות למשקיעים, שמוכנים לשלם כסף. כדי לדעת את הדברים האלה לפני כולם, על המחקר שהם עושים. בכל מקרה, The Information עלו כנראה על ידיעה מתוך אנשים שמחוברים לזה ישירות, שאפל עובדת, אכן עובדת, על משקפי מציאות מדומה. זה כרגע יהיה שילוב של כנראה מדומה ורבודה. מי שילך ללינק הזה ברשימות שלנו, או צופה בנו בשידור החי, רואה איור שהם יצרו על בסיס מה שאמרו להם. זה נראה כמו מוצר של אפל ברמה של הרצועות, נראות כמו רצועות של השעון, המשקף נראה כמו, לא יודע, AirPods Max, גם הם טוענים שמה שנח על העיניים, על הפנים, בעצם יהיה כמו הרפידות של AirPods Max. הרבה מהטכנולוגיות שהם הציגו עד היום ישלבו בתוך הדבר הזה. יש הרבה ידיעות שהם ידיעו על זה. בואו נעקוב אחריהם טיפה רגע. אז קודם כל יהיו בו יותר מ-12 מצלמות, אוקיי, מצלמות, הכוונה היא שזה לא סתם משקפי מציאות מדומה, אלא הם גם מצלמות את הסביבה. הם יצלמו את כל מה שקורה מסביב כדי להעביר את זה לתמונה שאנחנו רואים בעיניים. זאת אומרת, מלבד הזה שיוכלו לחשות את כל שטח הראייה שלנו בתמונה וירטואלית, נוכל גם לראות את העולם שבחוץ. יהיו גם מצלמות שיצלמו לנו את העיניים, ובעצם יעקבו אחרי העיניים כדי שנדע לאיפה אנחנו משתכלים, כדי למקד, כדי אולי שוק של ניווט. הרצועות מתחלפות, כנראה הרצועות עצמן יהיו רצועות טכנולוגיות, יהיה למשל רצועה שהיא בעצם תהיה אוזניות בשביל סאונד היקפי, נגיד למצב קולנוע וכדומה, ויהיה רצועות שיהיו אקסטרה שוללה, כי אנחנו יוצאים מהבית או צריכים שוללה לטווח יותר ארוך, אז רצועות שהן גם שוללה. השליטה בממשק יהיה כנראה איכשהו עם המעקב עיניים, אבל גם כן איזשהו ממשק בידיים שמחזיקים, אם זה לניווט, אם זה למחוות יד. שוב, שום דבר לא ברור, כנראה שהם קיבלו מספיק ידיעות על בערך, אבל לא ממש, הוא ממש מדויק. התצוגה תהיה עם שני משכי 8K, 8K. אולי הידיעה פה לא ברורה עד הסוף, אולי זה משך 8K אחד מחולק לשניים, אבל זה ברמה שכרגע רוב המשקפי מציאות מדומה בשוק הם 720p, אולי קצת יותר איכותיים, אבל אף אחד לא מתקרב ל-8K כמובן, אבל זה כנראה מה שיהיה שם. כרגע זה נמצא במצב אב טיפוס מתקדם, זאת אומרת הם בשלבים האחרונים של הבדיקות, יש להם מוצר מתפקד כרגע, לא משהו שמוכן לשיווק. אם מצליבים את זה עם שמועות אחרות, כנראה אנחנו מדברים על משהו כמו סוף 2022, 2023, על מוצר שיצא לשוק, אבל זה כנראה לא יהיה מוצר, אם אפשר להגדיר אותו מוצר צרכני אמיתי. זאת אומרת, הוא לא מיועד לצרכנים, הוא כנראה יעלה בשבועות $3,000, ההולולנס של מייקרוסופט, הוא בערך דומה אליו, עולה 3,500, הם לא מצפים למכור הרבה, המספרים שהם נוגבים פה זה משהו כמו 250 אלף חתיכות בשנה הראשונה שזה יושק, שזה כלום כמובן לאפל, זה כנראה מוצר שמיועד לי רק ל-early adopters, רק אולי למפתחים, רק ל-proof of concept, ממש רק הוכחה שזה אפשרי, זה לא כנראה משהו שאפל תשקיע בו כזה המוצר השופי. הם עדיין כנראה חולמים על משקפיים הרבה יותר קטנות, שממש יכולות להיות כמו משקפיים רגילות. זה ממש מוצר שאתה צריך להתכוון לשים אותו, לרצות לשים אותו בסיטואציה משיימת, במצב מסוים. אפל תכננה פה כנראה את הכל, בגלל זה הוא כל כך יקר, יוקרתי, 8K והכל, למוצר שהם חשבו כנראה על הטכנולוגיה שתהיה שנתיים, שלוש, קדימה. הם לא הוציאו מוצר לעכשיו. זה לא מתחרה באוקולוס הנוכחי, גם לא בהולולנס כנראה הישן. לא יודעים כרגע עדיין מה, אבל לפי דעתי ולפי מה שטים קוק אמר בעבר והכל, העתיד של אפל הוא בתחום המציאות רבודה, זאת אומרת להניח שכבות של מידע ברובדים על המציאות הנוכחית, לא לתת לכם משהו שלהם, הם לא ייכנסו לעולם הגיימינג שבו אתם טובים באיזה עולם חדש, כמובן שיש לזה מקום. יש לזה מקום לגיימינג, ויש מקום לקולנוע, וממש immersive experience, אבל אני חושב שהשאיפה של אפל היא בעצם לתת לכם את אפשרות לשים עוד שכבות של מידע על העולם האמיתי, לעקוב על מה אתם משתכלים על עם העיניים שלכם בעולם, ולתת על זה מידע, לשים עליו עוד שכבות, להציב אותו בתוך משהו משיים. זה כנראה יהיה בהתחלה יותר לשורומס, או לאנשי מקצוע, לאנשים טכניים נגיד, שרוצים להדריך אתכם איך עושים משהו, אז יגידו לכם, תשימו את המשקף הזה ותשתכלו על המכונה ונדריך אתכם איך לעשות, כי אני רואה מה שאתה רואה, ואני יכול להניח לך על מה שאתה רואה גם את הבלופרינטס כדי שתראה. הולולנס הציגו את זה לפני שנים כשהם יצאו. זה כנראה עתיד, זה כנראה מה שמדווח, עדיין בגדר שמוע מאוד שמועתית, אנחנו מדברים על שנה וחצי, שנתיים וחצי, שלוש שנים מהיום, אני לא יודע בדיוק, אבל זה מעניין, זה כנראה המוצר הבא של אפל, ואם אני מסתכל על מה שאפל רוצים לעשות, אפל רוצים עוד אייפון, אין ספק, האפל וואץ זה לא עוד אייפון, האייפד לא היה אמור להיות עוד אייפון, האיירפודס וכל התוספות הלבישות האחרות זה רק אקססוריז. לדעתי אם מסתכלים על העתיד, אם מסתכלים על הממשקים העתידיים, זה משהו שאמור להיות תמיד ישירות בעיניים שלנו, תמיד מולנו. וזה כנראה מה שאפל חומלמת עליו. אם אתם מסתכלים על סרטי מדע בדיוני והכל, זה נורא מוזר לי להסתכל, למשל אני רואה עכשיו סדרה שנקראת The Expanse. היא מתרחשת ב-2350, משהו כזה. וכולם בתכלס מסתובבים עם אייפונים. אמנם שקופים, מגניבים, דקים, עם מסך שכזה מסתובב, ואפשר לעשות פליק כזה על מסך, זה תכלס כמו איירפליין משוכלל, אבל כולם תכלס עם אייפונים, ואני לא מבין למה. למה לא לכולם יש רשתיות משוכללות בעיניים או משקפיים, או דרך אחרת לחוות את העולם ובעצם המכשיר החכם שלהם, הדיפולט, מה שהיום בשבילנו הסמארטפון, הוא לא איזשהו ממשק שמשולב עם הגוף שלהם, או משולב עם הראייה שלהם, ולא צריך לחשב על זה אפילו. זה העתיד מבחינתי, והעתיד הזה לא רחוק כל כך, לא יודע, 2350 לא הגיע אליו, אני רואה אותנו כבר ב-2030 כנראה משתובבים משהו מאוד דומה לזה. זה לדעתי בכל מקרה. אבל נעבור על הידיעה הבאה, כי גם זאת, זה רק שמועה, אבל עדיין כיף לדבר על זה, וזה נראה וזה ממש מקבל יותר ויותר בשר. ודה אינפורמיישן הסתרפו לחגיגה חוץ ממה שמר גורמן אומר, כן כדאי להוסיף על הידיעה הזאת שבאה באותו זמן, כנראה מר גורמן הבין שפתאום דה אינפורמיישן לקחו לו איזה ידיעה, איזה שמוע, אז הוא גם הוציא ידיעה שבה הוא דיווח שדן ריטיו, שדיברנו על זה כבר, מי שהיה הסגן נשיא הבכיר באפל לענייני חומרה, ממש הסגן של טים קוק לענייני עיצוב החומרה, כמו שקריג פדריקי בתוכנה, אז הוא עזב את התפקיד הזה של סגן נשיא בכיר, והפך להיות מין שוק של סגן נשיא או של מנהל חומרה במחלקה נפרדת לאפל, מחלקה סודית כביכול. אנחנו אמרנו שאולי מדובר על תחום הרכב של אפל, אבל אמרנו כבר בתחום הרכב יש שם כבר איזשהו שאחרי, אמנם במציאות מדומה, אבל כנראה תחום הרכב הוא קצת יותר רחוק, והם עדיין בשלב רק התכנונים, והם לא צריכים איזה מישהו שאחרי על החומרה, על העיצוב, על ההנדסה, מה שנקרא, ממש על ההנדסת חומרה. אז כנראה שדן ריטיו שמו אותו על מחלקת המשקפיים של אפל. יש שם כבר מישהו אחראי, אבל הוא כנראה לא ברמת הניהול מוצר המתקדמת והמעולה של דן ריציו. דן ריציו יהיה אחראי מעל, הוא לא יתעסק עדיין עם היומיום שם, הוא לא צריך לנהל את הצוותים ביומיום, אבל הוא כנראה יתווה את הדרך למוצר הזה. אז זה כמובן עוד שמן למדורה שנקראת משקפי מציאות מדומה של אפל. אז היה לנו מדורה שכובתה על ידי מים על הרכב, יש לנו עכשיו מדורה עם שמן שלופתה, על המשקפי מציאות מדומה. העניינים זזים פה מאוד מהר. הידיעה הבאה בכל החומרה, תוכנה ושמועות, קצת יותר קטנה, אבל הייתי צריך למלא כמובן את הליינאפ, כי לא היה הרבה חדשות. כשיצא מעבד ה-M1, אפל סיליקון, של אפל, אחד התוכנות העיקריות שכולם אמרו שכל עוד אין את זה, אין לי מה לעבור, במיוחד בתחום שאני מתעשק איתו, שזה אפל לעסקים, אז עכשיו הומברו, שזה חבילת הפצת תוכנות, כל מיני תוכנות ידניות קטנות, בדרך כלל בטרמינל שאנשים משתמשים בהם, אז הומברו היה בעצם השיטה להפיץ אותם ולהתקין אותם על מקים, יש את זה גם כמובן ללינוקס וכדומה, אז היא לא הייתה מותאמת באופן מושלם ל-M1, ועכשיו יצא חבילה מותאמת באופן מלא ל-M1, ההומברו עצמה מותאמת, היה פה שיתוף פעולה גם של אפל שעזרה, וגם עוד, שכחתי עוד איזה קונצנט פה שעבר, עבד, כמובן שלא הכל יעבוד, עדיין יש דברים שהם חבילות שהם מתקינים, שהומברו מתקין, שהם עדיין רק לאינטל, עדיין יתקנו, עדיין יעבדו, אבל יעבדו ברוזטה 2. אבל הומברו עצמה היא M1 מלא, זה מאוד יפה. עבדו גם כן עם Mac Stadium, שזה חברה מעולה לשרתים, לחוות שרתים מבוששי Mac, וגם כמובן עם אפל. כי שוב, הרבה משתמשים ב-Mac Stadium כדי להריץ הומברו ויש להם אינטרס מאוד גדול לעשות את זה, גם התחילו להקים חווה של M1. אז זה מרשים, וזה בעצם עוד איזשהו משהו, שימו לב, המחשבים עם אפל סיליקון, אמנם מחוזה ביוני, לאנשים קיבלו איזשהם יחידות ערכות פיתוח ביוני, אבל בפועל יצאו רק בנובמבר, ואנחנו עכשיו כבר בפברואר, והנה אחד מהחסמים העיקריים נפל, נשאר לנו, אפשר להגיד Windows, Intel, אבל גם זה לדעתי לא כל כך קריטי לרוב המפתחים שעובדים עם Mac באופן בלעדי, אני חושב שאנחנו כבר פה ממש קרובים לקטע של לא יהיה הרבה מגבלות או סיבות לא להסתדרג ל-M1 גם בתחום העסקי. המדור הבא שהוא חדשות כלליות, יש לנו פה כמה ידיעות. ידיעה אחת שאני לא אכנס אליה יותר מדי, כי אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל חשוב שתדעו ואתם מוזמנים ללכת לקרוא. אינטל הוציאה מין מצגת שבו היא מציגה את המעבדים החדשים שלה, את, נו, הדור 11, איך לא יודע איך לקרוא לזה עכשיו, אבל אני חושב שמדברים בעיקר על הדור 11 של המכשירים שלהם. ולכמה אתרים, כולל האתר הזה, תומס ארדוור, יצאו עם כל מיני סליידים מתוך זה, שבו הם משווים את ה-M1 של אפל למעבדים שלהם. אני חושב שכמעט כל האתרים שאני קראתי, The Verge, תומס ארדוור, גם כאלה שקשורים לאפל וגם שלא, די ירדו על אינטל, שהשוואה מאוד מאוד מוטה. קודם כל הם השתמשו בבנצ'מרקים שלהם, לא סטנדרטים בתעשייה, הם השבו, החליפו פעם אחת הם בדקו מול ה-R, פעם אחת מול הפרו, פעם אחת עם השדרה 116 שלהם, פעם אחת עם שדרה 118, 5, 116, 5, 1185, הם השבו מול i7, מול ה-M1, עם מעבד שהוא 25 וואט, מול ה-M1 שהוא בערך 7 וואט, או 15 וואט נגיד, אם זה במק מיני, הם השבו עם כל מיני בדיקות דפדפן, ששוב, הרבה בדיקות שבוא, הם גם יצאו קצת סמוקים בקטע שהם ישבו את כל תחום הגיימינג, על ידי זה שהם ראו שלאינטל יש ציון ככה וככה, ולאפל אפס, כי המשחק הזה לא קיים למק. אבל לא משנה. וגם בבדיקות שכן יצאו כמה, אם אני לא טועה אפילו, עדיין במשחקים חלק מהדברים M1 הריצו יותר טוב. הם ניסו להעמיד גם כן את הכרטיסי משך המובנים שלהם, החדשים, מול הכרטיסי משך של אפל, בסדר, כאילו, זכותם המלאה, זאת אומרת, זו חברה שבאה להציג את המוצרים שלה, ואין ספק, גם אפל עושה את זה במצגות שלה, שהיא תמיד מוצאת את הסטטיסטיקה הנכונה, כמו שאפל משתדלת למצוא בבנצ'מרקים אמיתיים שכולם מכירים, אולי היא תשווה את ה... היא תגיד מול 80% מסוג הלפטופים בלי להגיד מה, אבל איכשהו תשתמש באיזשהו סטנדרטים, אבל כולם חוטים בזה. אז הרבה אנשים אומרים, אוקיי, זאת בדיקה מוטט, בדיקה די מוזרה שהם עשו את זה, אבל זה יותר מהכל, זה עיד עליהם. זה עיד על אפל, על אינטל, שפוחדת. זאת אומרת, העובדה שבכלל הם צריכים לעשות את זה, ועשו המון המון שליידים של אינטל, עם המעבדים הכי חדשים שלהם, שהם עם ניסיון של 25 שנה בתעשייה, 30, 40, 50 שנה בתעשייה, עם המעבדים שהם באמת הדגל שלהם, עם כל מיני סוגים של מחשבים שהם תומכים בהם, והכל מול המעבד הראשון שאפל אי פעם הוציאה למחשבים, עם, על הדגם הכי זול והכי נמוך של אפל, זאת אומרת, זה ל-Air ולמגו פרו החלה, שאפל אפילו לא הציגה את המעבדים, את המקביל שלהם ל-i7 האמיתי, או באמת השפינות דגל שלהם. אז זה בעיקר מעיד על הפחד והלחץ של אינטל, שמבינים שיש להם יריב ראוי. עכשיו, גם אם הם צודקים, שוב, הטענה הזאת עומדת, גם אם הם צודקים, ובאמת כל הבדיקות נכונות, זה טענה שאי אפשר להתווכח איתה, זאת אומרת, פתאום יש יריב ראוי. וגם זה לא מעיד רק על אפל ואינטל, זה בכלל על אינטל מול כל שאר התעשייה שהם פתאום צריכים, פתאום, כן, AMD כבר נוקסים בהם לא מעט, אבל הם צריכים להילחם על הנתח בהוגה שלהם, מה שהם לא צריכים לעשות שנים קודם, אז יש בזה משהו. אוקיי, אז זה אינטל מנסה להשפיל את אפל, היא בעיקר קיבלה ריקושט עם חזרה, אבל אולי לקהל שלה היא פגעה נכון, אבל כנראה לי שח הכל בשוק ובכל הדיווחים והעיתונאים והכל, הם די פספסו במטרה שלהם. בסדר. הידיעה הבאה, גם השתערה של האחרונה, היא מפתח אפליקציות לאייפון, שהתפרשם בין היתר בגלל אפליקציה לשעון. אפליקציה שמאפשרת לכתוב בשעון בפליק, כמו מחוות יד מהירות. הוא עשה את זה די טוב. אומרים שהאוטור קורקט שלו היה מספיק טוב ומהיר, ואפליקציה מאוד מאוד פופולרית, קוראים לה פליק טייפ. ולפני כן גם היה אחראי על אפליקציות שנמכרו, כמו פלשקי, שנמכרה לפינטרסט, ובליינד טייפ, שנמכרה לגוגל. אז יש לו ניסיון של פיתוח לאפליקציות ל-iOS. הוא התחיל להתלונן לפני מספר שבועות על אפליקציות שחיכו את האפליקציות שלו, או הצהירו שהם עושים דברים דומים, ובעצם היו אפליקציות סקם. אפליקציות שהיית פותח אותם, היית רואה אולי איזשהו משך כזה ראשוני, שאומר לך activate, זאת אומרת, תפעיל את הפיצ'ר שהבטחתי לך, ואז המשך הבא יהיה הרשמה, הרשמה למנוי שבועי, אולי עם איזה 3 ימים נשיון, מנוי שבועי ב-$10 לחודש. ובעצם אפליקציה לא עשתה כלום. זאת אפליקציה כמו הרבה סכמים, בעצם מסתמכת על זה שמשפיק אנשים יירשמו אליה, יאכלו את הלוקש הזה, יירשמו לשבוע הזה, ישכחו מזה, והם יצברו. שוק אפליקציה אחת לפחות, שהוא הביא איזה שהם נתונים לגביה, הצליחה להשיג $2 מיליון. אוקיי, לא פחות ולא יותר. אפליקציות שממש הצליחו לצבור $2 מיליון בשנה, למשל. רואים פה אפליקציה כמו Keywords או GPS ספידומטר. אפליקציות שלא עושות כלום, זה כל המטרה שלהם. עכשיו, מאז שהוא דווח על זה לפני כמה שבועות, אפל ספיקה להוריד, למשל את Keywords, אפליקציה שלא מספיק שהתיימרה לעשות דברים כמו שהוא עושה כנראה, הם אפילו בפרשומות שלהם באינסטגרם ופייסבוק, הם לקחו את השרטון דמו שלו, עם אותו שם, עם הכל, פשוט הסתמשו בשרטון שלו כמו שהוא, ופשוט קישרו לאפליקציה שלהם. השקמרים האלה מאוד מתוחכמים, הם עושים את האפליקציות האלה כמה שהן פשוטות, בקושי השקיעו בהם, הם שחק כל כמה מסכים, למשל איזו אפליקציה שאמורה להיות סטארגייזינג, שאמורה, אתה אמור להצביע איתה על איזשהו מקום בשמיים, ואומר לך מה המצב השקיע, הזריחה, היא תמיד סימנה שזה שקיעה גם באמצע הלילה, גם באמצע היום. שוב, אפליקציות הזויות לגמרי. אבל יש להם, איך שהן פועלות, זה שיש להם, על ההתחלה הן מקבלות ציונים מטורפים באפסטור, 5 כוכבים וציונים והורדות בכמויות מטורפות, שוב, כי זה לא בעיה לתת 5 כוכבים וציונים לאפליקציה שהיא חינמית ל3 ימים, הם קונים המון המון ביקורות מזויפות, אנשים נרשמים ליומיים חינם האלה, עושים להם 5 כוכבים, בורחים, ואז יש ציון מאוד גבוה, מאוד קשה להוריד אותו אחר כך, כי לא משנה, אפילו הם משגים 50,000 תגובות, גם אם 1,000 או 2,000 או 3,000 יגיבו בכוכב אחד, זה לא יספיק בדרך כלל להוריד את הציון כמו שצריך. אז יש פה בעיה מאוד גדולה. לא משנה כמה אפל הצליחה להוריד אותם, תמיד יגיעו עוד כל מיני כאלה, לא חסר. יש כל מיני פתרונות שאנשים מציעים. הם מציעים שכמו שיש משך הרשמה מאוד קל, שיהיה בתוך האפליקציה חובה אפשרות לביטול הרשמה. כי כרגע כדי לבטל את ההרשמה שלכם לאפליקציה שנרשמתם אליה למודל מנוי שבועי חודשי, אתם צריכים ללכת להגדרות, לאפל ID שלכם, לסאבסקריפשנס, למצוא שם את המנוי ולבטל אותו. מאוד קשה לבטל את זה, והרבה מהאפליקציות הטובות מפרשמות הוראות, איך לעשות את זה, זה בסדר, אבל אפליקציות כמובן שכל המטרה שלהם שתירשם ותשכח לבטל, לא עושות את זה כמובן. וזה אין מילה אחרת, קאקי. אז הציעו כל מיני דברים אחרים, כמובן שאפל תצטרך לעשות סינון יותר טוב, הם לא משננים את האפליקציה, הם לא בודקים באמת את הפונקציונליות שלו, שהיא עושה מה שהיא מתחייבת אליו, ושוב, והמפתחים, הזבלים האלה, צוברים מאות אלפי דולרים על כלום עבודה, שזה ממש ממש גניבה, זה, אין דרך אחרת לתאר את זה. אז זה סיפור שהתפתח, אתם מוזמנים ללכת להוראות שלה, סליחה, אתם מומלכת לכתבה, מומלכת לעקוב אחרי כל הטוויטים של המפתח הזה, אני כולי תקווה שאפל תשנה דברים, אם ישנה דברים, כמו שדורון מציין לנו בצ'אט, שיש אפשרות עכשיו שמוחקים אפליקציה, המכשיר שואל אותך אם אתה רוצה גם לבטל את המנוי, שזה יפה, זה לא מספיק, כמובן, כי לא תמיד אתה תמחוק את האפליקציה עכשיו, זה האינסטינקט הראשון של אנשים, אני לא מבין למה הוא חייב אותי, אבל בדרך כלל עושים את זה אחרי שהם רואים את החיוב. אלא אם כן אתה חכם מספיק להבין שהתחלת לשלם, ואולי תבטל את זה מיידית, אולי הפסדת רק מעט או הספקת שלא. אבל אם עברו חודש, חודשיים, ואתה רואה את החיובים שלך, לא יודע, כמה חודשים אחרי, לא יעזור לך לבטל את זה כמה חודשים אחרי, למחוק ואז יבטל לך. כיוון שצריך גם שיותר קל לבטל מתוך האפליקציה, גם לקבל אולי התראות יותר טובות, אבל כמובן שהדרך הכי טובה היא שאפל תעמוד בהבטחות שלה, תעמוד במה שהיא מבטיחה למשתמשים שלה, שהאפסטור זה החנות הכי בטוחה בעולם. נכון, אין כנראה שימו איזה מולווירים או נזקות אמיתיות באפסטור, איזה אחד נדיר, אחד למיליון שאולי מצליח לחדור איכשהו. אין דברים כאלה. אבל יש מספיק אנשים זבלים שינצלו כל חור, כל פרצה אנושית, כדי לנצל את המשתמשים, ולגזול מהם כסף, כל דבר קטן שאפל ישו, ואפל צריכה לחשוב על זה מראש, אפל צריכה לסנן את זה מראש באפ ריוויו, לבדוק יותר טוב לעומק אפליקציות שמה שמושים נכון, ואם יש איזה עדכון, אם הם רואים איזה ספייק בריוויוז, צריך להקפיד על זה. לא למחוק מיד, לא לשלול מיד, זה נכון, זה, אתם לא רוצים יותר מדי שליטה, יותר מדי דיקטטורה כזאת, אבל חייבים לפקח יותר. אפל צריכה להיות המשטרה של, אם זה הדגל שהם שמו לעצמם, זה הדגל שהם הציבו, זה מה שהם חרטו לעצמם, אז הם צריכים לעמוד בזה, ולהיות האפסטור הכי טובים והכי קפדנים בעולם, כי אם כבר נכנסנו לגן סגור, זה מה שאנחנו רוצים לקבל. ידיעה נוספת שאני הזכרתי מקודם, היא שביוני, כשאפל הכריזה למעבר לאפל סיליקון, היא רצה לתת למפתחים את האפשרות לפתח למעבדים החדשים האלה, לצורת קידוד החדשה הזאת שהיא אפל סיליקון ולא אינטל, לא X86. אז היא אפשרה למפתחים להירשם ולקבל, אם הם זכאים לזה, זאת אומרת, אם הם מפתחים שצריכים את זה, לקבל Mac Mini עם מעבד A12X, מעבד אייפד, ב-500 דולר. מפתחים לקחו את זה, זה קרה גם בעבר, בכל מיני מעברי פלטפורמה אחרים, וזה בעצם הם חשבו שזה כמו 500 דולר שהם נותנים כפיקדון, והם יקבלו את זה חזרה אחר כך, כמובן שאפל לא התחייבה לזה, זה לא מה שהיא רשמה מראש. אז זה הציפייה. אז עכשיו, כמה חודשים אחרי שאפשר כבר לקנות M1 בעצמנו, ולא צריך יותר את הערכת פיתוח הזאת, זה ה-DTK, כן? Developer Toolkit, Test Kit או Toolkit, אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, אז מפתחים יכולים להחזיר את זה. אפל יצא בתוכנית שאמרה למפתחים, אתם יכולים להחזיר את הערכות שקיבלתם, ולקבל תמורתם זיכוי של 200 דולר לרכישה בחנות למחשב M1 בלבד. זאת אומרת, קבלו את ה-200 דולר על ה-500 דולר שכבר שילמתם, אז קבלו רק 200 דולר חזרה, ואתם יכולים לקנות בזה רק מקבוקר, מקבוקו או מקמיני עם מעבד M1, ויש לכם עד מאי לעשות את זה. כמה מיני צעקה, כי המפתחים של אפל הם די מנומסים, הם לא פה יסברו את הכלים או משהו כזה, אז זה היה די מנומס, אבל כמה צעקה, ואפל הבינה שזה לא כל כך הגיוני מה שהם אמרו, זה כאילו, תיארתי מי שאומר את זה, שזה ג'וני ממחלקת כספים, קידם את הרעיון ואף אחד, ולא שאל אף אחד אם זה רעיון טוב או לא. אז לא ג'וני, זה לא היה רעיון טוב, אז אפל עשתה רברס, שינתה את זה ואמרה, סליחה, טעינו, טועים, טעות קרה, שילמתם 500 דולר, תוכלו לקבל חזרה 500 דולר, לא מזומן, אלא קרדיט לחנות, אבל עם הקרדיט הזה אתם יכולים לקנות מה שאתם רוצים באפל סטור, ויש לכם עד שוף השנה, עד שוף 2021, לקנות מה שאתם רוצים. זה כנראה הפשרה הכי טובה. אני לא חושב שאף אחד אמר על זה, אולי אנשים היו מעדיף לקבל 500 דולר מזמן, אבל לא, מפתחים, הם תמיד ימצאו מה לקנות בחנות, במיוחד שיש להם עד סוף השנה, כי אולי יצא מחשב עם מעבד יותר טוב של אפל, ואז הם ירצו אותו. אז הכל בא על מקומו בשלום, זה המצב, אבל זה השיפור, ושוב, שבוע קצת חלש, לא שחדשות מפתחים מרגשות אתכם יותר מדי, אבל זה משהו על זה שגם אפל יכולה להודות בטעות, להתחרט, לחזור אחורה, והנה הכל יסתדר. דורון מתקן אותי, Developer Transition Kit. מה אני אמרתי? Tool Kit, Test Kit? אז לא, Transition, נכון. זה קיט למעבר של בין פלטפורמות. זה קרה בעבר, כשהם עברו מ-PowerPC לאינטל, אבל אז אנשים קיבלו Mac Pro, ולא, אפל לא ביקשה אותם חזרה. אבל אז כן, אז אבל הם היו צריכים יותר את המפתחים. אפל הייתה הרבה יותר קטנה. עכשיו הם יכולים לעשות מה שבא להם, כי המפתחים ילחו אחריהם בעיניים עצומות. עד כאן, חדשות כלליות, נעבור למדור הבא שלנו, שירותים, סרוויסס ואפל טיווי, גם עם כמה שתי ידיעות קצרות. הידיעה הראשונה שלנו היא ידיעה מצערת שלא תצער כנראה אף אחד מכם. יוטיוב הורגת את התמיכה שלה, או גוגל הורגת, לא זה יוטיוב, יוטיוב היא חברת בת של גוגל שהיא חברת בת של אלפאבית, או חברת אחות של גוגל שהיא חברת בת של אלפאבית. לא זוכר. Anyway, יוטיוב משיימים את התמיכה באפל טיווי דור שלישי. אפל טיווי שיצא ב-2012. עד עכשיו עדיין יכלתם להשתמש באפליקציה מובנית של יוטיוב, כי זה אפל טיווי הדור השלישי היה בלי חנות אפליקציות, אז היה בעצם אפל טיווי מובנה. יכלתם להשתמש בזה, זה עדיין היה עובד עם החשבון שלכם והכל, אבל אפל תשיים את זה, זה לא יתמוך יותר, יותר נכון יוטיוב יסיימו את זה, כי זה מהצ'אט שלהם. זה קרה כבר עם האפל טיווי דור שני, שבכלל היה תוקע גם על, על מערכת הפעלה ישנה יותר, שיוטיוב לא יכולה לתמוך ביותר, אז זה גם מת, אבל עכשיו גם הדור השלישי, שוב מ-2012 שעבד עד עכשיו, גם ימות. עדיין תוכלו לצפות בתכנים של יוטיוב, אם אתם רוצים, על ידי שידור איירפליי. אפל טיווי דור שלישי עדיין תומך באיירפליי, עדיין אפשר לראות, יש לי אחד, האמת, עדיין עובד באיירפליי, אפשר לשדר עליו דברים, גם פלקס, גם יוטיוב, דברים אחרים, זאת אומרת, זה עדיין כלי איירפליי, לא יודע, חדרי ישיבות וכדומה, אבל כיוטיוב מובנה במכשיר, אי אפשר. אני חושב שעדיין נטפליקס עובד שם, ואולי דברים אחרים, יוטיוב ספציפית כבר לא תעבוד, אז זה לגבי יוטיוב באפל טיווי דור שלישי. ידיעה נוספת היא רשמית של אפל טיווי פלאס, על תוכן חדש, אפל ממשיכה להגדיל את תחום הילדים שלהם, תחום התוכן לילדים שלהם, הם יוציאו בתוכנית חדשה בשם ג'יין, ג'יין זה על שם דוקטור ג'יין גודול, חוקרת קופי אדם, חוקרת אייפס, מאוד מפורסמת, זה לא יהיה שדרה עליה, זה יהיה שדרה על ילדה בת 10 בשם ג'יין, שתנסה כל שבוע, לא יודע, כל תוכנית, תעודד את הילדים, זאת אומרת, זה נקרא mission driven content, זאת אומרת, כמו דורה, תחשבו, זאת אומרת, מעודדת את הילדים, להיות, לעשות איתה את הכל, לעזור לחיות איתה, אם יש לה דמיון פורה והכל, ובעצם על ידי דמיון, על ידי משחקי דמיון, יחד עם כל החברים שלה, בעצם הם יעבו כדי להגן על זנים נכחדים. יש פה המשפט מפתח שלה, זה רק אם אנחנו נבין, אנחנו נוכל לדאוג. ורק אם נדאג, נוכל לעזור, ורק אם נעזור, הם יוכלו להינצל. ממש משפט לצרוב על הקבר. אבל זה לפחות העניין הזה, והם מאוד גאים בכל תחום הילדים שלהם. סדרות ילדים של אפל כבר זכו בדייטיים אמי. סדרה, שרט מצויר מועמד לגלובוס הזהב. שרט מצויר באורך מלא שלהם. וופוקרס מועמד לגלובוס הזהב הקרוב. שח הכל, אין דברים רעים, יש להם כמה תכנים מעולים, סנופי יצא שבוע שעבר, תכנים ממש נפלאים, לצערי, אף אחד מהם לא מדובב, לכולם יש תרגום לעברית, אף אחד לא מדובב לעברית, אני מקווה שזה ישתנה מתישהו, אבל תוכן חדש באפל, וזה תוכן לילדים, ג'יין, שזה יפה מאוד. עד כאן שירותים באפל טיווי, אמרתי לכם שזה קצר, נעבור לבונוסים, דווקא בבונוסים, יש להם שלושה בונוסים, יישארו עמנו. הבונוס הראשון והמגניב, הוא מגניב משתי סיבות. א', כל מי שעשה משהו מאוד מגניב, ב', הוא תיאר את זה ביוטיוב באיטלקית. זה מגניב, אני נחמד לשמוע איטלקית. בכל מקרה, מישהו לקח גיימבוי אדוונס, הוא דומה, די דומה לגיימבוי הרגיל, הוא קצת שונה, והוא גם היה צבעוני, בערך, 4 צבעים, לא יודע כמה, יצא לפני 20 שנה, אולי קצת יותר, הרבה שחקו עליו פוקימון למשל, והפך אותו לשלט לאפל טיווי. אוקיי, הפך אותו לשלט לאפל טיווי, כי מה לעשות, השלט של אפל טיווי די מאפן, והחליט להפוך אותו. היתרון של הגיימבוי אדוונס, נגיד על הגיימבוי המקורי, זה שיש לו אינפרד אדום, אז יש לו מובנה. הוא למעשה לקח את האריזה החיצונית של הגיימבוי אדוונס, באמצעות חברה שעושה מודיפיקיישן לדברים האלה, שינה את המראה שלו, עשה אותו בצבע מגניב כזה של אפל בז, שמו עליו לוגו של אפל, עשו אותו מאוד מגניב, מאוד דומה למכשיר אפל קלאסי, עם תפוח מקדימה והכל, אבל החומרה בפנים, הלוח M, ה-IR בלסטר, כל הדברים האלה הם המקורים של הגיימבוי. הוא כן הצליח למצוא למשל איזה דרך לעשות אוברקלוקינג, למעבד של הגיימבוי, כדי שיוכל לשדר תדרי אינפרה אדום יותר מהירים, או יותר חזקים, שיתאימו לאפל טיווי, אבל הוא הצליח לעשות את זה. אני לא אשמע את זה, כדי לא לבאס את כל מאזיני הפודקאסטים עם אודיו, אבל לכו תראו את הסרטון הזה, הוא איטלקית וזה מגניב, ועשה את זה ממש יפה, סרטון ארוך, שמפרט את כל התהליך, את כל הקידוד שלו, איך הוא זה, גילה את הקודים לאינפרה אדום והכל. השורה התחתונה היא שזה עובד, וזה עבד נפלא, זה נראה נפלא, זה עדיין אינפרה אדום, זה לא בלוטוט, אין פה איזה מחוות מגע, שזה ממש בקלות אפשר לנווט, או לעשות כמה פעולות במקביל, כי כשיש אינפרה אדום אתם יכולים לשלוח רק פקודה אחת כל פעם, או פקודה אחת שקיימת, הוא עשה את זה גם נורא מגניב, הקארטרייד, זה הקלטת של המשחק, זה עם כרטיס SD שעליו יש תוכנה שהוא צרב, שוק של רום, וגם הוא ממש דומה למוצר של אפל עם הבז והתפוח הצבעוני, חצי שקוף כזה, הכל פשוט נראה מדהים, אם הוא היה מצליח לעשות את זה תעשייתי, היה מוכר את זה יופי, ובהמון כסף לדעתי, השפנים היו לוקחים את זה, בלי לחשוב פעמיים, וזה עובד, זה עובד, החצים מזזים מן ושמאלה, A ו-B עובדים, הוא אפילו הצליח לשחק בסוג של סוניק, שיש באפל TV על זה, מגניב לחלוטין. אז זה Game Boy Advance בתור שלט לאפל TV. הבונוס השני קצת יותר ריאלי ורלוונטי, וגם אתם כנראה יכולים לעשות אותו, מישהו החליט להשתמש בשלט שלו לפלייסטיישן, אני חושב שלט לפלייסטיישן 4, אני לא יודע לגבי החדשים, כדי לשלוט בבק שלו. בעצם אפשר להשתמש בכל הכפתורים שיש לכם בשלט פלייסטיישן, בתור איזשהו קיצור דרך או מחווה או מגע במק. זה אפליקציה נייטיב, היא בעצם אפליקציה למק, שמראה לכם את השלט בתצוגה גרפית, ולכל כפתור אתם יכולים לבחור. כמו שאפשר למי שיש עכבר, נגיד, משולב, מחובר למק, הוא יכול ללכת כפתור משיעם, יש לו גלילה ולבחור מה זה יעשה. מאוד דומה, אותו דבר לשלט של הפלייסטיישן. אפשר שנגיד הג'ויקון השמאלי יהיה במקום העכבר, התזוזה של העכבר, הימני זה גלילה, כפתור הטריגר יעשה שעוד דסטופ, אחד יהיה ווליום אפ, ווליום דן, ממש לשלוט באופן מלא על המק עם ג'ויסטיק. זה אמור לעבוד גם עם האקסבוקס, ההדגמה פה היא על סוני, מגניב לגמרי, וזו אפליקציה שאם אני לא טועה אפשר להוריד אותה. וכן, היא אמורה לעבוד, אז אני אשמח אם אתם רוצים, תורידו, תגידו לי אם זה עובד. אני לא ניסיתי אותה קודם, כי גיליתי את זה רק היום, אני אבדוק את זה עם אחד השלטים שיש לי פה של האקסבוקס. אני רוצה, לא ניסיתי להצמיד אותו בכלל, למק עדיין את האקסבוקס. לא, יש לי אחר. אבל מעניין, מי צריך את זה? וואלה, אני לא יודע. אני אם כן, המחשב שלה מחובר לטלוויזיה, ואתם רגילים לשלוט עם בקר משחק, שיהיה. לא שופט. והבונוס האחרון שאותו אני כנראה כן אתן לכם להאזין לו קצת, כי אני לא חושב שהוא מוגן באיזה זכויות יוצרים או משהו כזה, אבל אני מאוד עודד אתכם ללכת ליוטיוב של החבר'ה האלה ולהאזין. להאזין למה? ככה, להקת הקפלה. הם עוד התפרסמו על ידי הדבר הבא שאתם תשמעו עכשיו. Windows XP למי שלא הכיר זה, זה ה-Windows Vista, למי שלא זה? ה-USB נכנס. ה-USB יצא. וזה אירו קלאסי של Windows. פח נזרק. ו-Windows XP קבע. זה הקפלה. זה החמישה חבר'ה שעשו הכל עם הפה שלהם. ועכשיו הם הוציאו את הסרטון הוויראלי הבא שלהם, שהוא גאוני כמובן. אני אתן לכם לבד לזהות. אוקיי, זאת הייתה להקת הקפלה הדרום קוריאנית מייטרי. מגניב, זה פשוט השמעתי את הכל ברצף. אולי אני אקח מפה את אחד הצלילים, זה הצליל סיום תוכנית שלנו, החיבור לטעינה, או צליל פתיחה, סליחה. אז אולי אני אקח את זה במקום הצליל הרגיל שיש לי, שגנבתי לאפל. קיצור, מגניב, זהו, זה הבונוס שהיה לי. זה היה 30 שניות של דקה, סליחה, של זן. טוב, זה גם דרך לבזבז את הזמן בפודקאסט. ג'ינגל וצלילון, איך קוראים לזה בעברית? ונסיים. עד כאן אפלוג, פרק מספר 44 של פודקאסט היחידי בעברית שכולו על אפל בעצם, חדשות, מחשבות, דעות, ידיעות, תגובות שלכם, הכל בשידור חי ביוטיוב ובפייסבוק, כל יום שלישי ב-10 בערב, ובפודקאסט יום לאחר מכן, בכל אפליקציית פודקאסטים, חפשו אפלוג, א' פי למד וו ג', כל ההרשמות, כל המידע על הפרק, כל הכישורים שדיברתי עליהם, כל הדברים כולם נמצאים applog.rafi.media/044, הכל יהיה שם, ניתן להזין לנו בספוטיפיי, באפל, בדיזר, בפוקטקאסט, באוברקאסט, בקסטרו, בכל מקום, גם באפל טיווי, אתם יודעים, לא בסלקום. זהו. נשמח מאוד, אם תשפרו על זה לפחות לחבר או שניים שגם אוהבים את אפל. גם בהרשמה לערוץ היוטיוב, אם בקטע של לראות לייבים ושידורים חיים ואותי וכל הדברים על המסך, וגם אם הם אוהבים להקשיב לפודקאסטים בדרך, בנשיאה לעבודה, ללימודים, בחזרה, הלוך וכדומה, בסגרים עם הכלב ועושים כלים, לא יודע מה. הכי חשוב זה הפלא אוזן, אנחנו מאוד מאוד נשמח. כמובן שגם המלצות ודירוגים בעיקר באפל, בפודקאסטים של אפל, אבל גם אם יש את זה באפליקציה שאתם מאזינים בה, זה גם מאוד יעזור. הרשמות ליוטיוב ופעמון ביוטיוב כדי לקבל התראות שאנחנו עולים לשידור חי ועל שרטונים אחרים. וזהו, תעקבו אחרון, נשמח לראות אתכם בשבועות הקרובים. עד האירוע הבא של אפל, נמשיך עם הידיעות האלה. תודה רבה, אני הייתי עומר ניניו. ואתם האזנתם לאפלוג, ואנחנו מודים לכם על זה. לילה טוב!